שלום, היום בפודקאסט על המשמעות אני תמיר דורטל מארח את אמיר מנחם. אמיר הקים לפני מספר שנים ארגון שנקרא חמש אצבעות, שמחנך לערכי מצוינות ועמידה ביעדים. הוא מאמין שחובות באים לפני זכויות, שלא ניתן לחנך ילדים על ידי שקרים לבנים, ושמדליות השתתפות הם בלוף שבסופו של דבר פוגע בילדים שלנו. וחוץ מזה, פתחנו ערוץ יוטיוב חדש, ערוץ טלגרם, ואנחנו מעבירים כל שבוע שיעור מיוחד למנויים, אז מוזמנים להצטרף, הלינק להיות מנוי בתיאור הפרק, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אמיר.
שלום תמיר, כיף להיות פה.
רציתי שברעיון הזה אנחנו נדבר קצת על הארגון שאתה מוביל, שמקדם איזושהי תפיסה שבעיניי מאוד מקורית בחברה הישראלית. אני נחשפתי לכם כי חיפשתי את המילה מכינות בספוטיפיי, כחלק מהמסע האישי שלי בלהבין יותר את המפעל הזה, שאני כבר חלק ממנו במשך 15 שנים, ומצאתי את הפודקאסט שלכם. התחלתי להזין לכל מיני פרקים, וביניהם הפרק עם דרור ראש המכינה שלכם, ויש פרק אחד שבאמת אני ממש ממליץ עליו, עם אירה ויגדורצ'יק, שהיא המאמנת המיתולוגית של נבחרת הישראלית להתעמלות אומנותית, ובאמת האישה הזאת גרמה לי גם לצמרמורת, גם לתחושת רוממות, וגם לתחושה שוואלה, החיים שלנו יכולים להיות מנוצלים בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר מצוינת, וככה על זה כל הכבוד.
תודה. אני גם חייב להגיד שאני שמח להיות פה. אני חושב שאתה מעלה נושאים מאוד חשובים על הפרק. לא תמיד נוח לדבר עליהם, ולא תמיד אנשים גם נהנים לשמוע עליהם, אבל הם נושאים מהותיים בעיניי, נושאים שבונים את החברה שלנו, ואני מקווה שככה גם בפרק הזה נצליח להגיע לעומקים של הנושאים האלה.
אז אני ככה, בקשר האישי שלנו, הייתי המדריך של אחותך, של מור, וממנה שמעתי הרבה על אבא שלך.
כן.
וככה, יש לך אבא מאוד מיוחד, ונראה לי ממנה הכל מתחיל, כל המסע שלך בעולם הזה של, גם של גוף, אבל גם של נפש ומה שביניהם, והייתי שמח לשמוע על הארגון על חמש אצבעות.
כן, אז אין ספק שזה מתחיל בבית, אני גדלתי בבית שגם אמא, גם אבא, שניהם אנשי חינוך גופני, ושלא תעיז להגיד משהו אחר שקשור בספורט, בלהיות מורה לספורט, זה באמת חינוך גופני, שני ההורים שלי מורים לחינוך גופני, וזה השיח שגדלתי עליו, ככה, זה התרבות שהם הנחילו בי ובשתי החיות שלי. גדלתי כספורטאי, ההמשך של הנאורים הביא אותי ככה למחשבות לקראת העתיד הצבאי, הגעתי ככה לשרת בשייטת, שירתי שם 6 שנים, ותוך כדי השירות הצבאי, הרבה הסימונים מהחינוך, מהדרך שבה גדלתי, נפלו לי. הבנתי שמה שאני רוצה לעסוק בו בחיים, זה באמת בנושא הזה של החינוך הגופני, של איך דרך הנושא הפיזי הגופני, אפשר לבנות דברים הרבה יותר גדולים. ומשם מתפתח באמת הרעיון הזה של להקים בעצם ארגון חינוכי חברתי, שנקרא חמש אצבעות, שהיום אחרי 6 שנים שהוא קיים, אז אני חייב להגיד שבהתחלה לא חשבנו או תכננו לפחות להגיע למקום שהוא נמצא בו היום. התחלנו עם איזה רעיון מאוד בסיסי, אבא שלי ואני, בעיקר אחרי הרבה דילמות של השירות הצבאי להמשיך, להשתחרר, והיום זה הפך כבר למשהו גדול יותר.
כן, בדרך כלל ארגוני כושר או ארגונים כאלה שעוסקים בגוף, אז אם זה לפני צבא, זה נקרא כושר קרבי, אני בעצמי הייתי בעמית לכושר, וזה החבר'ה שרצים בחוף הנחים ובחול העמוק ולא מוותרים לעצמם. במה אתם שונים?
יש הרבה הבדלים, ואני גם חייב להגיד שאני רואה איזשהו הבדל בהרבה גופי כושר קרבי כאלה ואחרים, שאני רואה איזשהו שינוי גישה, איזשהו שינוי תפיסה בתוך העולם הזה. כמו שהיום הרבה אגודות ספורט פתאום מתחילות לדבר יותר על הנושא החינוכי, יותר על בניית האופי, כי השיח הזה מתחיל לעלות ומבינים את המשמעות, אז גם גופי כושר קרבי כאלה ואחרים מתחילים לדבר שונה ככה על מה בעצם הם מנסים ליצור. אני חושב שמהיום הראשון שאבא שלי ואני התחלנו את הרעיון הזה של ארגון חמש אצבעות, שעוד השם חמש אצבעות לא היה קיים, אמרנו, בוא ניקח עבורה של בני נוער, שבסוף מחפשים מסגרת, יש היום איזשהו פער שבטח נדבר עליו גם בהמשך, שלילדים אין היום מסגרות, או לפחות יש חוסר במסגרות, ואמרנו, הספורט הוא כלי מדהים לפתח אופי, להקנות ערכים, לפתח הרגלים שיקחו את הילדים האלה, את הבני נוער האלה, לכל מקום או לכל דבר שהם יכוונו בחיים, וככה בעצם מתפתח הרעיון הזה.
ומה בעצם המצב שאתם מזהים כיום אצל הנוער? זאת אומרת, המצב נקרא לזה של חומר הגלם שאתם מתעסקים איתו, ומה אתם מנסים לעשות לאותו חומר גלם, אם אנחנו צריכים ללכת לשפה יותר פיזית?
ויש לי איזה סיפור מאוד מעניין, שאני אוהב לספר אותו בהרצאות, שהוא קצת ממחיש על המצב של הנוער, וכמובן שכל דבר שאני אומר צריך לקחת בפרופורציה, כי אני מכליל, אבל לפני כמה חודשים הלכתי לאיזושהי חנות ברעננה, קוראים למוזלים, לקנות איזושהי מתנה למחזור בית שלנו לסוף השנה, לכל אחד מהחניכים. בגלל הקורונה הייתי צריך לעמוד בחוץ בתור, וילדה, אזור גיל 16-17, יושבת בחוץ, ובעצם היא זאת שכמו סדרנית, עובדת, מקבלת כסף על העבודה, והיא אחראית להכניס את האנשים. ואז אני רואה תור גדול, ואני בדיוק בדרך גם לאימון, ואני אומר לה, תראה, אני לא רוצה לעקוף או משהו, אני רוצה לשאול אותך ככה, שאלה מהירה, יש לכם את הדבר הזה? ואז אני מראה לה בפלאפון את המוצר שאני צריך. היא בקושי מסתכלת עליי, עושה לי טובה שהיא עונה לי, ואומרת לי, לא, אין לנו את זה, אתה יכול ללכת. אני אומר, את בטוחה, כי אני מחפש את זה, ולא מצאתי את זה ביומיים האחרונים. היא אומרת, לא, 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 תלך, תלך, אין לנו את זה. אני אומר לעצמי, אני רואה איך היא מתייחסת, אין סיכוי שאין להם את זה. אם יש מקום, זה פה. אז אני אומר, אני מחכה בתור. פתאום מגיע בן אדם, מבוגר יותר, שאתה רואה שעובד עם פשן, הוא מצדיק את זה שהוא מקבל שכר פה. חבר'ה, יש מישהו שאני יכול לעזור לו? אני אומר לו, כן. אני מראה לו את הפלאפון שלי, אני אומר, תגיד, יש לכם את זה? בטח, יש לנו המון סוגים של הדבר.
אנחנו המקום.
זה המקום. ברור שלקחתי את המוצר, קניתי, אבל יכלתי ללכת הביתה ולהגיד לעצמי, אוקיי, ילדה בת 18-17, לא. זה לא הגיוני מבחינתי, כאילו, זה מאוד מפריע לי שיש היום ילדים שהאדישות שלהם, החוסר חיבור שלהם ל...
חוסר ראיית האחר.
ממש, ממש, כאילו, היא פשוט לא... על מה את מקבלת פה כסף? את לא מבינה שיש לך משמעות במה שאת עושה, גם אם זה הדבר הכי קטן, תעשי את העבודה שלך. ואם אתה שואל אותי על קצה המזלג, זה משהו שאני רוצה לשנות.
אתה ממש מזכיר לי סיפור שסיפר ג'ורדן פיטרסון. ג'ורדן פיטרסון הוא אחד החבר'ה שבאמת הכי משפיעים היום, גם על בני נוער, אבל גם על...
12 כללים לחיים.
בדיוק, גם הספר שלו, 12 כללים לחיים, שיצא בהוצאת שיבולת, ושווה לקרוא אותו, ועשינו עליו פרק מעולה עם גדי טאוב. והוא מספר שהוא יושב יום אחד באיזה בית קפה, וניגש אליו אחד המלצרים שם, והוא אומר לו, אתה שינית לי את החיים. אז הוא בא ומתעניין, למה שינית לך את החיים? מה כל כך, איזה השפעה יש לי עליך? אז הוא אומר, תשמע, הייתי פה גם לפני שנה מלצר, ובאמריקה אנחנו מכירים, מלצרות זה דבר שיכול להיות לך כל החיים, לא איזה שהוא מקצוע שאתה מתקדם מנו עכשיו להיות סטודנט ותואר ראשון, ואני לא יודע מה. והוא אומר לו, אני תמיד עשיתי את העבודה שלי בחוסר חשק ובחוסר משמעות, ופשוט סתם הגשתי לאנשים את זה. וג'ורדן פיטרסון מספר שיש המון דרכים לחרבן את ארוחת הבוקר. זאת אומרת, אתה יכול לקחת הלחם קשה, גם אם הוא קשה, כי לא אכפת לך מהלקוחות, וקצת לשרוף אותו בטעות, ולשים עליו את הבייקון השרוף גם, וקצת יבש, ואת העגבניות לחתוך בכיוון הלא נכון, שאז כל המיץ שלהם נשפח הצידה, וכאילו, לבוא לעשות עבודה דפוקה, ושהקטשופ קצת ילכלך את השוליים של הצלחת, ואפשר לבוא ולהגיד, לא, אכפת לי מהאנשים. אני רוצה לתת פה רמה, אני רוצה לגרום לאושר לאנשים אחרים, וזה מה שג'ורדן פיטרסון גרם לאותו מלצר. זאת אומרת, הוא אמר, אני התחלתי לבצע את העבודה שלי עם תחושה של משמעות, עם תחושה שאני רוצה לתרום לאנשים אחרים, וזה מאוד מתקשר למה שאתה אומר. זאת אומרת, אם אנחנו רק חיים בשביל עצמנו, אז באמת אנחנו עושים את העבודה הכי, בצורה הכי קלה שאנחנו מכירים, והיא מתחרבנת, היא פשוט לא יוצא טוב. ואם אנחנו רואים את הדברים עם משמעות, אנחנו גם הופכים את החיים לקצת פחות מלאים בסבל לאנשים שהם מסביבנו, כי בסוף החיים הם מלאים בסבל. גם כל מי שמכיר, כל מי שאנחנו מכירים ואנחנו אוהבים ימות, וגם החיים מלאים במחלות ובבעיות כלכליות ובבעיות נפשיות ובפרידה מחבר וחברה ומגירושין ומדברים נוראים ומבעיות בחינוך של הילדים, אבל אפשר להפוך את החיים לטיפ טיפה יותר טובים בשביל מי שלידינו. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
ומה שאתה אומר פה? זה התורה על רגל אחת של מה שאנחנו עושים. האימונים הם פלטפורמה, הם כלי בלבד בשביל להעביר את המסרים הבאמת חשובים האלה. אתה לא מאמין כמה שילדים, בסוף זה מה שהם רוצים לשמוע. את הדברים החשובים, הספציפיים, הקטנים של היום יום, שפתאום מייצרים להם יותר ניצוץ בעיניים. הם פתאום מבינים שיש להם יותר משמעות. בחמש אצבעות אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים, תיאוריית השומר מחטיבת יונתן. יש ברעננה חטיבת ביניים שקוראים לה יונתן. יש שם שומר בבית ספר. שאיך שהוא מתייחס למה שהוא עושה, אתה מרגיש שזה מנכ״ל קוקה קולה בהתייחסות שלו. אבל אנחנו עובדים עם הבית ספר, אז אנחנו מכירים, כל פעם שאתה נכנס, הוא בא אליך, מה שלומך? אני רוצה רגע לספר לך, שתבין, היום בבית ספר ככה, הוא מתייחס למה שהוא עושה בצורה הכי מכובדת בעולם. עכשיו, מה זה משנה בסוף מה אני עושה בחיים? זה איך אני מתייחס למה שאני עושה. וכשילדים נחשפים לדברים האלה, אתה משנה המון המון בתפיסה שלהם כלפי החיים. זה בדיוק זה. אז נתחיל רגע במצב באמת נוער, כדי טיפה להבין באיזה תקופה אנחנו נמצאים, ואני שם את סיפור הקורונה שנייה בצד, כי יש משהו הרבה הרבה יותר רחב. יצא עכשיו סרט בנטפליקס מאוד חזק, שקוראים לו הסושיאל דילמה, בסדר, מסכי השן, הפירוש בעברית, למה שבעצם בני נוער חווים, ובכלל מה שקורה היום בעולם, מבחינת המהפכה הדיגיטלית, המהפכה הטכנולוגית שאנחנו בעיצומה, ומי שהכי מושפעים מזה זה בני נוער. עכשיו ההשפעות שיש היום לבני נוער, גם מהבחינה הנפשית, גם מהבחינה הגופנית, גם מהבחינה החברתית, זה השפעות אדירות, מאוד מאוד מהירות, שהגופים החינוכיים, המסגרות שבעצם באות לגדול את בני הנוער, הם עוד לא הגיבו, הם עוד לא מכירים, עוד לא מצאו את המענה האידיאלי למצב שבו בני נוער נמצאים היום. שזה סיפור של בעיניי מעל הכל חרדה תמידית. איזשהו חוסר ביטחון, איזשהו לחץ, איזושהי תחושה שאין לך קרקע יציבה, בצורה שהיא תמידית, בגלל קצב השינויים היום שיש בעולם, בגלל הכל כך הרבה אפשרויות ואופציות, לילדים היום מאוד 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 קשה לקיים אורח חיים יציב, אורח חיים בטוח, אורח חיים שהם הולכים באיזושהי דרך לאורך זמן ומתחילים להבין תהליכים.
כן, אני חושב שכל המידע אני יכול להבין את זה, זאת אומרת, אנחנו מעלים איזשהו פוסט והוא זוכה להתעלמות גורפת, בין אם בגלל האלגוריתם של פייסבוק, ובין אם בגלל זה שאנשים אומרים, מה אם אני אעשה לו לייק, אז מה יחשבו עליי, או כל מיני דברים כאלה. אני חושב גם ש... כולנו חווים את זה, זאת אומרת, גם אנשים כמונו שגדלו בשנות ה-80 או בתחילת שנות ה-90, ולא היה להם רשתות חברתיות בחיים. עדיין, כשאנחנו מעלים פייסבוק, מעלים פוסט גם היום, בגיל 30, בגיל 20 ומשהו, שאנחנו כבר יודעים מה אנחנו שווים, כבר יש לנו איזה ביטחון עצמי בסיסי, גם אנחנו בודקים, מרפרשים, בודקים מה קורה עם הפוסט הזה, לאן הוא מתקדם, וגם כשאתה מגיע ל-100 לייקים, אתה אומר, מה, אבל זה הפוסט ששווה 200, למה אני לא מגיע לזה? ואני חושב שבני נוער, אם הם מפרסמים פוסט, זה פעם לא איזה משהו של הגות או איזה משהו כזה, אלא זה תמונה שלהם. ואז זה אפילו עוד יותר פוגע להם בביטחון העצמי. קראתי על זה קצת אצל ג'ונסון הייט, חוקר אמריקאי שעוסק בכל התחום הזה של פסיכולוגיה ופסיכולוגיה חברתית, והוא בעצם אומר שבמחקרים שנעשו, בתי ספר שההורים, ארגון ההורים, החליט שלא ייכנס שום רשתות חברתיות, בין אם פייסבוק, בין טוויטר, בין טיק טוק וכל הדברים החדשים, הם מצאו מדדים של עושר ומדדים של ביטחון עצמי הרבה יותר חזקים אצל הנוער, והוא אומר שהגיל המתאים להתחיל עם זה, אם בכלל, זה תיכון ולא חטיבת ביניים ששם הכל עוד מעורר.
כן, ואני קורא לזה עולם הסטורי. 24 שעות אתה כבר לא רלוונטי, והכל מתחלה והכל מהיר, ופה זה רגע גם מתחבר הסיפור של 5 אצבעות. אנחנו לא יכולים לברוח מהמציאות, אנחנו צריכים לדעת להתמודד בתוכה, ותחשוב עלינו כאנשים בוגרים כמה זה מורכב לנו, אז ילד זה הרבה הרבה יותר מורכב בשבילו, כי הוא לא מכיר גם עולם אחר, הוא לא יודע מה היה לפני. ולפחות מטרה שלנו, זה לתת לילד כלים, לתת לילד, לילדה מיומנות, כדי שהוא יוכל להתנהל ולחיות חיים טובים, חיים מאושרים, חיי תכלית, בתוך סיטואציה כל כך מורכבת שבה הוא נמצא היום.
אני סתם אתן לכם למאזינים ככה תמונת מצב, עם ארגון 5 אצבעות, התחלתי את הרומן איתם, איתכם בגלל הפודקאסט, ואז באמת קבעתי איתכם פגישה, אמרתי בוא נכיר את הארגון, ישר הגעתי לחוף הים בהרצליה, היה אימון, ואחר כך יש לכם איזה פרלמנט של מדריכים, אז כמובן איך אחרי אימון ניגשים לפרלמנט, הרי אי אפשר, אז כמובן שזה ארגון ככה קצת קוקו, מתקלחים במקלחות של הים, עם הבגדים או בלי הבגדים, כזה עם בגד ים קטן, כלומר אני רוצה רגע שתיכנסו לאווירה של במה מדובר, באיזה ארגון שכאילו אומר, אנחנו, יש לנו משימה, אנחנו עושים אותה, אנחנו כמובן לא יכולים להגיע ללא מקולחים, אז נתקלח במקלחות שלהם כזה כמו חורנים, ונגיע עם סוג של בגדים לא בגדים לארנה, לישיבה השבועית שלנו.
זה מנטליות מאוד משפחתית, מאוד חיה, תוססת, ואני חושב שזה מדביק את האנשים שפוגשים, שנחשפים לתוך הארגון הזה. נושא מעניין.
אוקיי, אז הבנו רגע את המצב שלנו, אבל בעצם מה המענה שאתם נותנים? זאת אומרת, אתם מתעסקים אולי בחינוך גופני, או במשהו בסגנון הזה, אתם ארגון קצת מטורף, ואז מה?
אז אנחנו מדברים על שלושה שלבים שאנחנו מנסים להעביר בתוך תהליך, וזה לא משנה אם הילד או הילדה מגיעים אלינו בכיתה ז', או שהם מגיעים בסוף תיכון, אנחנו מנסים ליצור תהליך של שלב ראשוני שבו, זה בניית תחושת המסוגלות. הפער הגדול ביותר שאנחנו מזהים, זה גם מתוך תהליך מחקר שאנחנו עושים עם אוניברסיטת תל אביב, זה נושא של ביטחון עצמי. הפער היום של ילד בביטחון העצמי שלו, זה מה שבסוף מגביל אותו לטווח הרחוק, להצליח, לממש, להגיע רחוק בחיים שלו ביחס לעצמו.
קודם כל... ומה חדש בתחום הזה של המסוגלות? זאת אומרת, מה נשתנה הלילה הזה?
שאני חושב שהפער היום במסוגלות העצמית לעומת מה שהיה בעבר, הוא הרבה יותר גדול, בגלל שלילדים אין כמעט תהליכים ארוכי טווח שהם באמת מייצרים את הביטחון בעצמם. הכל נורא נורא מהיר. הם כל תקופה מחליפים דבר. כל דבר שנמצא בחיים שלהם לאורך זמן, הוא מתחלף להם. אין להם קרקע יציבה.
זה נשמע קצת מפתיע הדבר. זאת אומרת, אני חושב שאם פעם בתי ספר היו בנויים באיזה סגנון יותר קלאסי כזה, של בוא נשקף לילד מה הוא שווה, אפילו לקרוא לילד אפס מאופס, כמו שקראו לזה קרוב משפחה שלי, או אמרו לזה קרוב משפחה אחר, ממך לא יצא כלום, שניהם סיימו תואר שני בהצטיינות, והיום בית הספר, שאני חלק מהם, בעצם נותנים הרבה יותר כבוד, ותחושת מסוגלות, ומלטפים את הילדים באופן רוחני שכזה, ואומרים להם כמה הם מוצלחים, והם מפרגנים, והיחסים של מורה תלמידים כבר לא כאלה היררכים, והרבה יותר חברים ומפרגנים, ועם המון מחמאות, אז זה מוזר שדווקא במערכת בית ספרית של היום, של כל כך הרבה מחמאות, והורים שהם נותנים גרה במחמאות, בניגוד להורים של פעם, שדרשו והיו כאלה הישגים, אולי כמו אבא שלך יותר. ולמה זה קורה? דווקא הורים שבאים ונותנים גרה במחמאות, או בתי ספר שכל כך מפרגנים, מוציאים תלמידים עם כל כך מעט ביטחון עצמי.
אני חושב בעיקר כי לא משקפים לילד היום את המציאות. מנסים באיזשהו מובן למנוע ממנו, להתמודד עם הדברים כמו שהם. שמים לו באיזשהו מקום מראה שהיא לא המציאות. אנחנו לא חיים בעולם שכולו מחמאות. העולם הוא מורכב, יש בעולם הזה צדדים מאוד אכזריים, והרבה פעמים מנסים למנוע מילדים את ההתמודדות עם זה כבר בגיל צעיר. חלק מהסיפור הזה, ואני אקח דוגמה על עולם הספורט, שמתחילים לדבר על מה מטרת החינוך הגופני היום בבתי ספר, אז אני קורא לזה תיאוריית מדליית ההשתתפות. עצם זה שתעשה, עצם זה שתשתתף בשיעור, אתה תקבל על זה ציון מאוד גבוה בתעודה, זה לרמות את הילד. החיים לצערנו, או לשמחתנו, כל אחד יחליט מה הוא חושב שיותר נכון, הם לא כאלה. החיים הם לא מדליית השתתפות, וזה בעצם לגרום לילד לעבור את התהליך האמיתי, זה למנוע ממנו את ההתמודדות, ואפשר לדבר פה המון גם על איך הורים מגיבים לזה.
כלומר, והילדים מרגישים את זה. הילדים מרגישים שברגע שמקבלים מדליית השתתפות, זה לא באמת, זה בכאילו, בהתחלה הם אוכלים את אוכלים את החרטה הזאת, ואחר כך הם פשוט מרגישים שמשקרים להם, זה מה שאתה טוען?
לא, אני חושב שהם מבינים את זה בגיל יותר מבוגר. הקושי יגיע כשהם ייפגשו עם המציאות. ילד לא יבין את זה בשלב מוקדם. הוא יכול להבין את זה שפתאום הוא פוגש איזשהו מחנך עם אידיאולוגיה. כשהוא פוגש פתאום בשלב צעיר בן אדם שאומר לו לא, אבל הוא מבין שזה בא ממקום אכפתי. הוא מבין שזה מגיע ממקום של אני מאמין בך. הרי אם אתה מאמין במישהו, אוטומטית אתה תדרוש ממנו יותר. אז ככה אתה יכול להתחיל ליצור עם אלה תהליך, ולאט לאט הוא מתחיל להבין את זה. אבל אני מסתכל על הרוב המוחלט שלא חווים את זה. הם לא יפגשו איזושהי דמות אידיאולוגית, איזשהו מורה אמיתי שבא ורוצה ללמד אותו, להעביר אותו תהליך אמיתי, תהליך משמעותי, והרבה מאוד ילדים בעידן הזה מתפספסים, כי אני חושב שרוב בתי הספר, שזה המסגרת הכוללת שאליה מגיעים רוב הילדים, עוד לא הגיבה, ואני אומר את זה מתוך מחקר, מתוך ניסיון, אני לא מדבר כאחד שהוא מנותק.
בוא נחזור רגע להורים. זאת אומרת, מה התפקיד של ההורים בעידן הנוכחי, ואיך אתה חושב שהוא עוזר או מונע מהתלמידים את התהליך הזה, שבסופו של דבר בונה בהם תחושת מסוגלות?
ההורים, כמו כל מדינת ישראל, נמצאים במגמת חרדה תמידית. אנחנו חיים במדינה חרדתית היום. כולנו מרגישים את זה, אנחנו רואים פה מה קורה עם משבר הקורונה, יש פה מצב של חרדה, אין אמון בשום דבר. ההורים לא מאמינים במערכת. אם אני מסכים איתם או לא מסכים איתם, אני חושב שזה נושא אחר. אני מבין הרבה מההורים למה הם לא סומכים על כל מיני מסגרות שהילדים שלהם נמצאים. כי הרבה פעמים המורים הם לא מספיק חזקים, והרבה פעמים המאמנים, המנהלים המקצועיים, המדריכים, לא בסוף באים ממקום אידיאולוגי, לא באים מספיק עם מיומנות מול הילד שלהם. אז ההורים לא סומכים. ואז יש פה מערכת הדדית. אלה לא סומכים על אלה, אלה כל הזמן מתגוננים, ומי שבסוף הכי נפגע, הוא אישית אותי מעניין, זה הילד. זה הבן אדם שבסוף עליו אנחנו אמורים להשקיע ולהשפיע.
אז מה אתם עושים בשלב הראשון של הבניית מסוגלות? זאת אומרת, איך בונים מסוגלות בארגון שהוא עוסק בחינוך גופני?
יש פה איזושהי מתודה, שקודם כל רוצה לשים לילד מראה. האימון הגופני הוא כלי. הוא כלי מדהים, כי בסוף הקטע הפיזי הוא מזרז הרבה מאוד תהליכים שבחיים לוקחים יותר זמן. דרך אימון ריצה, דרך אימון כוח, דרך איזשהו אימון, אתה מצליח לייצר עם עצמך תהליך יותר מהיר שבו אתה רואה שיפור, שבו אתה רואה שאם אתה לא מתמיד, שום דבר לא קורה. יותר מהר מרוב הדברים האחרים שאנחנו עושים בחיים. עוד כלי מאוד חשוב בתוך התהליך הזה, זה בסוף הפידבק. כל אימון בחמש אצבעות מסתיים בדבר שנקרא פידבק, או בשפה קצת צבאית יותר, המילה תחקיר. בוא נתחקר את עצמי, בוא ניתן לעצמי מראה, בוא נעשה איזשהו חשבון נפש, אני משתפר, אני לא משתפר, אבל אם גם יש תוצאה מסוימת, בוא ננסה גם להבין למה. ואז פתאום ילד בכיתה ז', בכיתה ח', ילדה, היא מתחילה להבין תהליכים נפשיים, תהליכים פנימיים, שאנחנו הרבה פעמים לא מגיעים אליהם, כי יש איזשהו מאמן שגם מתווך את המציאות.
כן, אני חייב לומר שהפידבק שלי לביקור שלי היה במכינה של חמש אצבעות, זה שהגעתי שם לאולם של המליאה, מקום שבדרך כלל יש בו לוח ולומדים בו, ואצלכם יש לוח, לומדים בו, אבל יש גם כל מיני מתקני מתח, אבל זה דבר שהוא בסדר, אפשר עוד להבין, חינוך גופני וזה, אבל מה שמאוד אהבתי זה שעל הלוח שלכם יש מין לוח תוצאות, שכתוב בו את השמות של כל החניכים במכינה, כתוב את התוצאות שהם השיגו בריצת 2000, בתליית מתח, במתח, בשכיבות צמיחה, בכל מיני דברים שאתם מודדים אותם. תוצאות בתחילת שנה, אמצע שנה וסוף שנה, ופשוט זה נמצא שם על הקיר, בלי שום פרטיות, בלי שום, נקרא לזה, הסתרה או מריחה, ופשוט משקפים לאנשים את המציאות בפנים, אבל לא רק באופן אישי, באיזו שיחה אישית, באיזו מחברת אישית שכל אחד כותב, אלא גם באופן פומבי. למה? היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח עם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כי אנחנו מאוד מאוד מאמינים בסיפור הזה, של לשקף את הדברים, ושבסופו של דבר אנחנו קבוצה. עכשיו, הסיפור הזה של מדדים בתוצאות פיזיות, זה לא המהות, שלא נתבלבל. התהליך הנפשי, התהליך ההתפתחותי שבא בזכות, נקרא לזה עבודה בשביל התוצאות, האימונים שמייצרים, זה התהליך שבאמת מעניין אותנו. וכשלילד אין מול העיניים שלו ציון, ואין לו תוצאה, והוא לא מייצר פה איזשהו תהליך, אז הוא בסוף נשאר במקום, כך לפחות אנחנו רואים את זה. וזה לא רק אני מול עצמי, זה גם החבר שלי, כי בסוף יש לנו ממוצע קבוצתי, אנחנו עובדים כקבוצה, אנחנו צריכים לדאוג פה אחד לשני, ואחד הדברים שאנחנו מחדדים כל הזמן, שזה לא משנה מי יש לו את התוצאה הכי מהירה, כל אחד מתנה יש לו פוטנציאל אחר. אם אני לצורך היה ניקח ריצת 3,000, או ניקח ציון במתמטיקה, בסדר? אני רץ 3,000 ב10.5 דקות, כמה זה ביחס לפוטנציאל שלי? כי לא בטוח שהוא שרץ 12, הוא פחות טוב ביחס לפוטנציאל של עצמו, וזה מה שאנחנו מנסים ללמד פה ילדים.
וזה מזכיר לי סיפור שסיפרת ברעיון שלך בגיקונומי, מהגיבוש של שייטת. זאת אומרת, אני זוכר שסיפרת שהבוחנים בשייטת בגיבוש, ראו שיש לך תוצאות מעולות, כי היית ספורטאי לאורך כל השנים, ואמרו אחד לשני, הוא ספורטאי. אנחנו צריכים למדוד כמה הוא ביחס לפוטנציאל שלו, זאת אומרת, כמה אפשר לשבור אותו. זאת אומרת, זה שהוא יגיע תמיד ראשון, זה לא מעניין.
לגמרי, ואני חייב להגיד המון תודה ליחידה ששירתי בה לשייטת, שנתנו לי מתנה מטורפת לחיים. הם פעם ראשונה שמו לי מראה אמיתית, שאני חושב שחוץ מבבית, אני 17-18 שנה לא חוויתי לפני, שאמרו לי, אחלה, אמיר, יש לך יכולות גבוהות, אתה מוכשר מבחינה גופנית. אוקיי, למה אתה לא דורש מעצמך יותר? אתה יכול להגיע הרבה יותר. ופתאום שראיתי כמה אני השתפרתי, כמה אני אוהב להשתמש במושג, מקסמתי מהיכולות, מהפוטנציאל שלי, הבנתי כמה רחוק אני יכול להגיע. וזה חלק מכל הרעיון הזה, שאתה יכול הרבה יותר ממה שאתה חושב.
ובכל זאת, אתה מדבר פה על איזושהי מסגרת אחר צהריים, איזשהו, אפשר לקרוא לזה בשפה העממית, איזשהו חוג, ובמה זה שונה מחוגים אחרים, מקבוצת כדורסל או קבוצת כדורגל?
תראה, אני לא רוצה להכליל, כי אני חושב שגם יש הרבה מאוד גופים וארגונים מצוינים. אני יכול להגיד לך מה ככה באמת בא לידי ביטוי אצלנו, ואני מרגיש שהוא מצליח ליצור פה איזשהו תהליך עמוק ונכון עם ילדים. אני בן אדם שמאמין מטבעי, קודם כל חובות, אחר כך זכויות. וחמש אצבעות זה מקום שדורש. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו מוכנים לשלם במרכאות מחיר, על זה שילד יעזוב, ילד יפסיק, כי אמרנו לו, אם אתה לא מגיע לאימון, אתה צריך להודיע. כדי להגיע לאימון, צריך לבוא 15 דקות לפני. צריך להכין את עצמך באיזושהי צורה. כל הדברים האלה הם כלים לחיים. הם לא בהכרח משהו שיביא את התוצאות או את ההישגים. זה לא מעניין. מה שמעניין זה התהליך החינוכי, התהליך הערכי, שילד כזה יעבור עם עצמו. וברגע שילד מתחיל להתחייב למשהו, אחד הדברים שמאוד חסרים היום לבני נוער זה ההתחייבות. אני נכנס למשהו ואני באמת שם. אפרופו, אני נוגע 5 אצבעות, אני עושה את זה בצורה אמיתית. פתאום התהליך הרבה יותר משמעותי בשבילו. הוא מתמסר לזה. זה הרבה יותר נוגע וזה גם חשוב לו. זה חלק מהסיפור פה בעיניי.
והילדים, משתפים פעולה עם הדרישה הזאת להודיע, כאילו בסופו של דבר זה חוג, ואתם מבקשים הם להודיע שהם מאחרים לחוג, או להודיע זה, אני יודע כמורה בתיכון, שהרבה פעמים אני מבקש מתלמידים, יש לכם תקלה, אתם חולים, זה, תודיעו, כמו שאני לא מגיע לזה פגישה, או לא מגיע בעבודה, גם אני מת במיטה, אני מתקשר ומודיע, כאילו איך זה שהנוער משתף פעולה עם הדברים האלה?
קודם כל הוא מבין, וזה הבסיס לאיש חינוך, לאדם שמתעסק באמת בנוער, שאכפת לנו. מאמנים בחמש אצבעות זה אנשים שמאוד מאוד אכפת להם. הם רואים את הילד כמרכז. אני זה לא הסיפור, אני חושב שהתכונה מספר אחת למנהיג או לבן אדם שמוביל אחריו אנשים, זה קודם כל אתה חשוב, אחר כך אני חשוב. והילד קודם כל מבין שאכפת לנו ממנו. ולאט לאט גם נוצר איזשהו אמון בין המתאמנים למאמנים. והם הולכים איתנו, הם מבינים שאם אנחנו עושים אימון שהוא בגשם לצורך העניין, אם אנחנו עושים אימון בתקופה שככה האימון הוא מורכב, האימון יותר קשה, זה בסוף בשבילם. ועוד דבר מאוד חשוב, יש להם הרבה מקום להביע את הדעה שלהם. יש להם הרבה מקום להגיד את דעתם על דברים שהם יכולים גם להשפיע עליהם. אם הילדים אצלנו חושבים שלא נכון לקיים אימון בסיטואציה מסוימת, הם יכולים לשנות את זה. אבל כל הזמן יש איזושהי הדדיות שאנחנו מחויבים כולנו ביחד לתהליך. כי בלי המחויבות, יהיה מאוד מאוד קשה ליצור את כל הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו פה.
ואם נחזיר רגע את ההורים לתמונה, איפה ההורים מקבלים את זה? כלומר, אני מכיר הרבה אמהות שכשיראו גשם בחוץ, הם יגידו לילד, אתה לא יוצא עכשיו לאימון או משהו בסגנון הזה?
תמיד יש את הסיפורים של היוצאי דופן או היוצאים מן הכלל. רוב ההורים תומכים, ואפילו תומכים מאוד, כי הם רואים שהילד חוזר הביתה עם אש בעיניים. הוא לא חוזר עם אש בעיניים כי הוא השתפר בריצה, הוא חוזר עם אש בעיניים כי פתאום אכפת לו יותר ממשהו, והוא מרגיש שהוא חלק ממשהו שהוא קצת יותר גדול ממנו, והוא פתאום קיבל איזה פידבק מהמאמן. גם אם הפידבק זה, למה איחרת היום? אז הרבה הורים אומרים, הילד בא בביתה ואומר, מישהו התייחס אליי, מישהו דיבר איתי. בסדר, יש למישהו מולי, בשפה אחרת, בשפה שלנו, יש לו אידיאולוגיה. וזה מאוד מאוד נוגע בילדים, אני חושב שרוב ההורים מרגישים את זה, כמובן שלא כולם.
ומה השלב הבא אחרי הבניית מסוגלות?
מציאת הייחודיות. למה מציאת הייחודיות? אני יכול להגיד לך מהחוויה האישית שלי, 12 שנות לימוד בית ספר, למדתי בירושלים ואחר כך ברעננה. אני הייתי נחשב התלמיד הסביר מינוס, שהוא מאוד חברתי, ילד שעושה לפעמים קצת בלגן, אבל המורים מודדים אותנו ברוב בתי הספר, אני מכליל בחלק מהשיחה, על ה-IQ שלנו, על היכולת שלנו לשנן חומר, ולעמוד בדרישות של בית ספר במדינת ישראל, שזה תעודת בגרות. אני אישית לא חושב שמי שיסיים עם תעודת בגרות גבוהה, זה אלה שננבא אותם כמצליחנים בעתיד שלהם. ובחמש אצבעות אנחנו מנסים לעזור לילדים להבין שלכל אחד יש איזושהי ייחודיות, איזה משהו יוצא דופן בו. והאימונים בחמש אצבעות מאפשרים לילדים למצוא הרבה מאוד דברים שקיימים בהם, ופתאום הם באו לידי ביטוי החוצה, בין אם זה כישרון תנועתי, או יכולת לדבר מול קהל, או איזושהי יכולת חברתית מסוימת. אנחנו פתאום מדברים איתם שבבן אדם יש הרבה יותר יכולות, יש הרבה יותר סוגי אינטליגנציה, ואנחנו ממש עושים איתם במהלך השנה תהליכים דרך שיחות אישיות, דרך שאלונים. מי אתה? במה אתה יוצא דופן מאחרים, ואיך אתה גם מביא את זה לשולחן, מה שנקרא.
מה שאתה אומר זה מאוד מעניין, זאת אומרת, כשאני מנסה בשיעורי חינוך להביא תלמידים לדבר מול קהל, לדבר מול הכיתה שלהם, אני נהנה באמירה אלמותית לא בא לי, או באיזה משהו כזה של, בית ספר לא אמור למד אותי את הדברים האלו, אמור למד אותי איך נקרא לזה, לעבור מבחן, או לעבור בגרות, או משהו כזה שיחדירו להם בראש מקדמת דנה. וכל פעם שאתה מנסה לגרום להם לפרוץ את הגבולות, או להיות קצת יותר, אתה נתקל באיזה מין חומה של, זה לא המשימה שלכם בית ספר, אל תתערבו לנו באוטונומיה, או במקום נוחות שאנחנו נמצאים בו. וזה משהו שמאוד עצוב, כי הרבה הורים מאוד רוצים שהילדים שלהם יתפתחו בבית ספר מהרבה מאוד בחינות. מצאתי את זה שיש דברים שכשאתה מלמד אקסטרה, אז יש קבלה מאוד גדולה על ידי התלמידים, ויש דברים שלא. נגיד, אני מלמד אותם כלכלה, והתנהלות כלכלית נכונה, כלכלת המשפחה. וזה כל ההורים אומרים, או, סוף סוף יש איזה מישהו שמורה, שמלמד את הדברים האלה, איזה יופי, הוא בא לציון גואל. אבל יש דברים שאם אתה תדרוש מתלמיד להשתפר בהם, הוא כאילו יגיד לך, לא, זה לא האוטונומיה שלך.
כן, כן, וזה, אני גם מבין חלק מהילדים. אני חושב שתפקידנו כמורים, כמחנכים, כאנשים שרוצים להשפיע באמת על העתיד, חינוך משפיע על העתיד, בגלל זה בעיניי, חינוך זה, לא יודע אם להגיד הכי חשוב, אבל בטוח משלושת הדברים הכי חשובים שיש במדינה או בחברה. ברגע שאתה מבין שאתה עסוק בילד, תפקידך כמחנך למצוא את הייחודיות שבו, ולהראות לו, להראות לו לאט 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 בצורה דרגתית ונכונה, במה אתה מיוחד ואיך אתה מביא את זה לשולחן. לא כל הילדים צריכים לדבר מול קהל. יכול להיות שהוא שלא יודע לדבר מול קהל, והוא הילד השקוף הזה בכיתה, זה ילד עם איזושהי יכולת רגשית מדהימה, שאם אני כמחנך רואה אותה, ומדבר איתו עליה, הוא פתאום יכול להביא אותה, וכל החיים שלו משתנים ברגע.
אז היה לנו בניית מסוגלות, היה לנו מציאת ייחודיות, ומה השלב הבא?
השלב השלישי שבעיניי הוא המהות, ובשבילו אני עושה את מה שאני עושה בחיים, זה שלב ההשפעה. יש לי מסוגלות, יש לי ביטחון עצמי, אני מבין שאני יכול, אני מבינה שאני יכולה. מצאתי גם את הייחודיות שלי, יש לי איזשהו אקס פקטור, שהוא יוצא דופן. יש לי איזשהו כישרון שאני יכול להביא לעולם הזה. השלב השלישי זה בוא ניתן את זה לכלל. בוא נעשה עם זה דברים טובים. לא נשמור את זה בעצמנו. הנוער של היום, ואני כמובן מכליל שוב, חי בעולם מאוד מאוד אינדיבידואלי. הוא עסוק במילה שקוראים לה אני רוב הזמן, וזה חלק מהמהפכה הטכנולוגית שהוא נמצא בתוכה. אנחנו מנסים להגיד לו, לא, יש לך איזושהי ייחודיות? איך אתה נותן אותה למען הכלל? וזה לא משנה במה. תיתן משהו מעצמך שיתרום למען התמונה הגדולה. לך תשפיע. השפעה מבחינתנו זה לתת תוכן ערכי למשפחה שלך בארוחת שישי, או השפעה מבחינתנו זה אתה בגיל 18, לך תקים ארגון נוער שאתה מרגיש שהוא יכול לתרום ולהשפיע ולשנות משהו בחברה הישראלית.
ומה קורה עם זה בפועל? זאת אומרת, מה, עם כל האידיאולוגיה הזאת וכל הדחיפה הזאת קדימה, אבל מה הנוער בסופו של דבר שיוצא מהארגון עושה?
תראה, זה עוד תהליך מאוד ארוך שאני מדבר עליו. אני רואה פה משהו מאוד משמעותי שקורה בשנים האלה. כמובן שזה לא משהו שדיברנו עליו מהיום הראשון. התחלנו לדבר על זה בחמש אצבעות אחרי 3-4 שנים שהבנו עם הזמן.
כלומר, בשנה שעברה.
כן, לפני אפילו כזה שנתיים, הסיפור הזה של השפעה התחיל לעלות יותר ויותר. ואני רואה את זה בדברים קטנים. בין אם זה ילדים שלוקחים פתאום אחריות בתוך הבית ספר, אחריות במשפחה, עוד השפעה בתוך התנועות נוער שלהם. ואני רואה את זה משמעותית בצבא, על כמות החרבה שלנו שיוצאים לפיקוד, יוצאים לקצינים, משפיעים. אבל עדיין, זה לא מספיק בעיניי. אני חושב שאפשר הרבה יותר, וגם אנחנו כארגון צריכים להשתפר בסיפור הזה, זה חלק מהאתוס הארגוני שאנחנו צריכים עוד לחדד. שבסוף הסיפור, זה מהרמה, מהשלב של אני מסוגל, יש לי יכולות מאוד מאוד גבוהות, לאיך אני עושה משהו שהוא למען הכלל, הוא למען התמונה הגדולה יותר.
אז מפה זה מאוד מתחבר לנו גם לזה שהקמתם מכינה. זאת אומרת, כמו הרבה ארגונים, או כמו בכלל זה שמיכל שיקלי אמר בריאיון של איתו, שללכת למכינות נהיה כבר איזה סוג של טרנד, איזה סוג של משהו שהוא מגניב והוא מאוד נחמד, וכחלק מהבירור שלי של כל המכינות, והרעיונות שעשיתי אצל הראל סגל בעניין, אני חייב לומר שבסופו של דבר מתגלה פה איזושהי תמונה לא הכי זוהרת, זאת אומרת, הרקורד של עולם המכינות בפועל, הוא רקורד שאף אחד לא יודע אותו בעצם, כי אין מדידה של התוצאות, והדימוי הציבורי של עולם הבחינות זה הנה באנו להציל את המולדת ואנחנו הפתרון והגאולה של עם ישראל. והדלטה הזאת בין היחסי ציבור לבין המציאות בפועל שאף אחד לא יודע באמת מהי, והבעיית קצינים האדירה שיש בצהל כיום, או בעיית הסרנים, כמו שהתבטאנו ברעיונות הקודמים, היא מאוד מפריעה לי. מה המכינה שלכם עושה, או מה היא עושה שונה? אתם כבר שנתיים פעילים.
כן. קודם כל קטונתי, כי אנחנו קיימים רק שנתיים, ואני לא אוהב לצאת בהצהרות וכותרות לפני שאנחנו באמת עושים דרך. אנחנו מכינה בתחילת דרכה, שבאה מצורך פנים ארגוני שמתאמנים אצלנו, שעשינו איתם איזשהו סמינר, שאלנו אותם איפה אתם רואים את הארגון הזה, זה היה ב-2017, בעוד 5 שנים.
עם אמרו, הבוגרים?
כן.
לא הבוגרים של המכינה, עוד לא המכינה.
לא היה מכינה, הבוגרים של הקבוצות, זה נקרא קבוצות הליבה שלנו, היום יש כ-1,000 בני נוער בקבוצות האלה, ושאלנו אותם באיזשהו סמינר, זה חבר'ה שהתגייסו במרץ 2017, עשינו להם סמינר של יומיים לפני הגיוס, איפה אתם רואים את הארגון הזה? מה אתם מאחלים לנו? אתם שותפים לדרך שלנו. אז הם אמרו, אנחנו רוצים שחמש אצבעות יקים מרכז, ותהיה בו מין שנת שירות, מין מכינה כזאת, ובחור בשם דרור ינאי, שהוא ככה ממש מהשנה הראשונה הצטרף אליי ואל אבא שלי, הוא אמר, אמיר, אני הולך לעשות את הדבר הזה.
עליי.
בחור אמיץ מאוד, ובאמת איש חינוך במהותו, וככה זה התחיל.
רצתי אותו, הוא גרם לי לשרים דפוסים כמה ימים.
נכון, נכון. ומשם זה התחיל. עכשיו, כשדיברנו על הסיפור הזה של מה יהיה חטא המכינה שלנו, מה יהיה שונה, דיברנו על הסיפור הזה של תרבות. אנחנו לא ניתן פה את התכנים הכי עמוקים בעולם, אנחנו לא נביא את המרצים הכי גדולים, נדבר הכי גבוה. אבל את הדברים הפשוטים, אנחנו נגרום לילדים האלה לעשות מאוד מאוד טוב. בין אם זה לעמוד בזמנים, להתייחס לעצמם בצורה רצינית, לעשות את הדברים 5 אצבעות. זה מה שרצינו בהתחלה, בשלב הראשוני, שייחד את המכינה.
אבל דילגנו על זה. מה זה 5 אצבעות? זאת אומרת, דילגנו על מה זה המושג הזה, 5 אצבעות. דרור ואני רצנו על המזח. והיינו צריכים להגיע לאיזושהי נקודה במזח ולחזור חזרה, זאת אומרת, רצים בשביל לשרוף קילומטרים. אז אני באתי ונראה לי, הגעתי עד לפני העמוד, דרור גם הקיף את העמוד וגם נגע עם חמש אצבעות, ממש ראיתי את החמש אצבעות, כי הכרתי כבר את המושג, בעמוד והקיף אותו. זאת אומרת, הוא לא יגיע כמעט עד העמוד או כמעט עד הקונוס, מי שמכיר אימוני ספורט, שמגיעים כמעט עד הקונוס או משהו כזה. ממש.
זה ממש זה, זה, אתה מתחיל משהו, תסיים אותו, ואם כבר אתה גם עושה משהו, תעשה אותו ברמה הכי גבוהה. אני פגשתי את זה בשירות הצבאי שלי, זה מאוד מאוד השפיע עליי. הסימון גם נפל לי כשיצאתי ככה לפיקוד בצבא, והתחלתי להוביל אנשים, ופתאום ראיתי איזה פער אני חווה כאן, לעומת מה שחוויתי בעולם הספורט שבו גדלתי כילד. והיה לי על זה הרבה שיחות עם אבא שלי, אמרתי, אבא, אם המושג הזה, חמש אצבעות, היה מוטמע בעולם שלכם, בעולם הספורט הישראלי, תקשיב, היינו מגיעים למונדיאל, היינו מגיעים ליותר אליפויות אירופה, היינו משיגים יותר מדליות, כהקבלה למשהו שמראה על תהליך נכון.
אני כצרכן ספורט ישראלי, לא מהגדולים שבהם, אבל יש מין תחושה של חובבנות, אם אתה רואה את נבחרת ישראל, לא נגיד באיזה ספורט, אתה תמיד מרגיש שמשהו לא... מאוד חובבני קורה שם מאחורי הקלעים, לראות שאתה אומר, זה אנשים הכי טובים שיש לנו להציע, זאת אומרת, איך זה שהכי טובים שלנו, הם לא הכי טובים שיש, זאת אומרת, איך זה שיש אווירה כזאת חובבנית, אני זוכר שלפני כמה שנים, התעדכנתי מאחי במכבי תל אביב בכדורגל, ושאלתי אותו, מה היה המהפך בשנים האחרונות, זאת אומרת, איך פתאום הם הגיעו לעוד אליפות, ועוד אליפות, ועוד אליפות, שבשנות ה-90, בשנות ה-2000, הם דשדשו להם איפשהו במרכז הטבלה, לא כמו קבוצת פאר, ופתאום, הם עלו רמה אחת מעל כולם, ופשוט אף אחד לא צריך לגעת בהם.
יש אנשים מעולים, כמו בכל תחום וכל דבר במדינה המדהימה שלנו. יש אבל בעיה של תרבות. בעולם הספורט מדברים על זה שיש פער בתרבות ספורט הישראלית. אני חושב שאין דבר כזה תרבות ספורט. יש דבר כזה שנקרא תרבות, בסדר? של כבוד, של ערכים מסוימים שאנחנו מאמינים בהם, של איך אתה מתייחס לעצמך כבן אדם. והתרבות הכלל מדינית שלנו, שאפשר לפגוש אותה בהרבה מאוד עולמות, היא גם מגיעה לעולם הספורט. למה בעולם הספורט רואים את זה בצורה הרבה יותר עמוקה ועוצמתית? כי בעולם הספורט אין בלוף. ספורט זה לא סטארט-אפ, זה לא קיצורי תהליכים, זה לא לעשות משהו ופתאום באתי עם איזה המצאה גאונית. ספורט זה עולם מאוד מאוד סיזיפי. אם אתה לא עובד יום-יום, בונה לעצמך הרגלים, מתמיד בדרך שלך, אתה לא תראה תוצאות. וזה עניין תרבותי. יש רעיון מאוד מעניין עם ווילי רוטשטיינר, הבחור שהביאו מאוסטריה לנהל את התאחדות הכדורגל בישראל עכשיו, המנהל המקצועי, והוא מדבר על זה שאנחנו מדינה חסרת סבלנות בצורה חריגה. אז אני רגע מחזיר את זה אלינו, למכינת חמש אצבעות, איך אתה משריש תרבות כזאת שמדברת על לעשות את הדברים ברמה גבוהה? להתייחס אל עצמך כבר בגיל 18 בצורה רצינית, כי אתה מבין שבשלב יותר מאוחר בחיים זה ישתלם. לא משנה אם זה לימוד, לא משנה אם זה אימון גופני, או אם זה סיור בשבוע חוץ ביהודה ושומרון.
כן, אני זוכר שככה כשדיברתי עם דרור, אז הוא הזכיר לי את התחום הזה של הלבוש. כלומר, אתה מסתובב איזה מכינה קדם צבאית ממוצעת, אתה רואה בנים בנות זרוקים עם חולצה פה, מכנסיים שם, הכל כזה נראה באופן מאוד חובבני, כזה סוג של קיבוץ של 2020. ואצלכם הבנתי ממנו שיש איזושהי הקפדה מאוד גדולה על הלבוש. מה זה מייצג? מה זה הדבר הזה?
זה כבוד למרצה שמגיע, זה כבוד למדריכים, זה כבוד אחד לשני, שאני חושב שהדברים מתחילים בפרטים הכי קטנים. דיברת מקודם על שיקלי, אני חושב שמכינת עבורי מייצגת את זה, כמכינה מאוד רצינית, שמתייחסים מאוד ברצינות. אני יצא לי להגיע לשם כמה פעמים, ואני חושב שהם דוגמה לזה, שאם מתייחסים לדברים, לפרטים הקטנים, זה ישפיע אחר כך על הדברים הגדולים, והלבוש הוא חלק מאותם קודים תרבותיים, שאנחנו מאוד מאמינים שהם יבנו פה תרבות ברמה גבוהה יותר וישפיעו בסוף על הכל.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. אני רוצה רגע שננסה לתפור את המשך של עולם המכינות. זאת אומרת, עולם המכינות בא לעשות שינוי תפיסתי, תרבותי, בכל רובדי החברה ישראל, במשפט, בצבא, בארגונים אזרחיים של אחרי צבא, ובכל מיני דברים ותחומים. והרבה פעמים ההכוונה הזאת, או המטרות האלה שהן כל כך all over the place, שכמעט לא משנה מה תעשה בתור בוגר מכינה, את ההצלחה, כי לא מודדים את המעשים שלך, לא מודדים את התוצאות, מודדים את הכוונה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו הקמת סטארט-אפ, אבל זה מכוונה להטיב את החברה הישראלית, אז אתה אדם הכי טוב שיש, ואם אתה בא ורוצה לעשות לביתך רק כדי להרוויח עוד כמה מיליונים, אז אתה אדם לא ראוי על פי, נקרא לזה, האתוס הכללי של עולם המכינות. הדבר הזה גם מאוד מתקשר למוסר הנוצרי, שהוא מוסר שמדבר על כוונה ולא על מעשים. ואם חזרנו לארץ ישראל, לפחות לפי דעתי, כדאי מאוד שנחזור גם למוסר הישראלי שמדבר על מעשים שיש איתם כוונה טובה, אבל העיקר הוא המעשה בסופו של דבר. הביקורת שלי הייתה על עולם המכינות, זה שבמבחן הראשון שאיתו מתמודדים, מבחינה כרונולוגית, זה בצבא. ואם בצבא הם לא מצליחים להביא תוצאות, שהם מעל ומעבר לתיכונים המצטיינים, שהם מוצאים משם את רוב החניכים, ומעל ומעבר לשנות השירות, שמבטיחות אמנם לתת שנה אחת של התנדבות, אבל אחר כך הם לא מבטיחות שנות השירות לתת קבע שני, איזשהו שינוי אדיר בחברה הישראלית או שינוי רוחבי, המכינות באות מבטיחות שינוי בחברה הישראלית, ובמבחן הראשון שמתמודדות איתו, מיד 3 שנים אחרי תום המכינה, אנחנו רואים שאין מספיק קבע שני, ושבמילים של עמיחי שיקלי, מפעל המכינות לא עומד במשימה, ככה הוא אמר.
אז בוא נשאל את השאלה החשובה. האם קבע שני זה המדד בשנת 2020? אני לא יודע, כי הרבה בוגרים של ארגון 5 אצבעות, אני בימי שבת קבוע יושב לקפה עם בוגרים שלנו. זה זמן הכי חשוב מבחינתי, לבנות את העתיד של הארגון שלנו. והם הרבה פעמים מתייעצים איתי, אמיר, מה אתה אומר? אני עכשיו קורס קצינים, אני יוצא לפיקוד, אני חושב שקצונה ראשונה, דרג הממ, זה תפקיד שאם יש לך את האפשרות, אתה חייב לצאת ולעשות אותו. אתה קודם כל מקבל המון כלים, וכמובן שאתה משפיע ותורם. השאלה האם בשנת 2020, נקרא לזה במרכאות טובי בנינו, יש את המשפט טובים לטייס, שאני מאוד מאוד לא אוהב אותו דרך אגב, כי אני לא חושב שהטובים הם בטייס, המתאימים לטייס.
עזוב רגע לטייס, אני סליחה שאני כותב אותך, אבל בעיניי, אני שמעתי מאז שאני בן 17 בערך, עד גיל, לא יודע, 21-2, כל הזמן את המשפט, אתם הנוער, ואתם התקווה, ואתם העתיד, ואתם, אתם, אתם, וזה יוצר תחושה אליטיסטית, בדיוק. של אנחנו נושיע את המדינה הזאת, למרות שהרבה פעמים זה בא בלי קבלות. זאת אומרת, אתה בא לחניך במכינה, מכינה מוצעת שאני מלמד בה, הוא יושב שם ככה זכוח, נשען כולו לאחור, ואומר, נו, מה יש לך לחדש לי כבר? אני אומר לו, קראת את החומר שבת לשיעור? לא. ובזה אתה, זהו, כאילו, אתה מוציא, אתה מפזר את מסך הערפל, ואתה אומר לו, חביבי, אתה לא מביא קבלות לשיעור, איך אתה בכלל בא אליי, מה אתה תחדש לי, בגישה הזאת.
לחלוטין, וזה מתחבר גם למה שאמרתי לך ככה קודם. קודם חובות, אחר כך זכויות. אני גדלתי בבית, שההורים שלי אמרו לי מגיל צעיר, אמיר, חובת ההוכחה עליך. אל תספר כאילו סיפורים יפים. אתה רוצה משהו? לך תעבוד בשביל זה. יש לך חלום? אוקיי, למה אתה לא קם מספיק מוקדם כדי להגשים אותו? כנ"ל, אני מאוד מאוד נזהר מלהגיד לילדים, אתם הדור שיוביל את מדינת ישראל, מי אתם שתובילו את מדינת ישראל קדימה? מה עשיתם? אולי כשתהיו בגיל 30, 35, 40, ונראה באמת כמה דברים משמעותיים שעשיתם, נוכל לדבר שאתם תהיו דור המנהיגים הבא. אבל אנחנו כן צריכים לכוון את הילדים ולדבר איתם, על להגיע למקומות המשמעותיים. אני אוהב להגיד, תיכנסו לזירה, תתמודדו קודם כל. בסדר? זה מבחינתי בשלב הראשוני. ומשם נראה לאן הדברים האלה מתקדמים. יש ספר שאני מאוד אוהב, ספר פשוט שנקרא Walk the Walk. חוק מספר 1 למנהיגים. קודם כל, תשמש דוגמה במעשים שלך. אנחנו נמצאים היום בעידן שכל אחד שהוא טוב במיתוג, הוא מתקדם היום בסולם המנהיגות. אני מאמין קודם כל במעשים, וזה מה שאנחנו צריכים לגדל פה את הדור הבא מאיך שאני רואה את זה.
אז לאן אתה מכווין אותם? זאת אומרת, בא לך חניך הממוצע, בא לך הבוגר הממוצע של ארגון 5 אצבעות, אומר לך, אמיר, אני מתלבט לאן ללכת, אם כן לקורס מפאים, לא קורס מפאים, עוד 3 שנים לחתום קבע, מה אתה אומר לו?
זה עוד מתחיל לפני. דיברנו מקודם על התחקיר, על הפידבק הזה. כל שיחת סוף שבוע במכינה, מדברים, מה קורה במכינה? יש בעיה, אחלה, אנחנו לא נפתור לכם את זה כסגל, קדימה. יש משהו, תרימו אותו. קורונה עכשיו, מה אתם רוצים? שאנחנו נקבע מקום שאתם הולכים להתנדב? קדימה, זה שלכם. איפה אתם הולכים להתנדב? חבר'ה, אתם מרגישים שיש פער באיזה נושא שלא מספיק מדברים עליו? מעולה, תביאו אתם את המרצים. לתת להם אחריות, לתת להם את העצמאות. וכבר הם מתחילים להתחכך, כבר הם מתחילים להבין שהדברים הם יותר מורכבים מאיך שזה נראה מהצד. שלב הבא, אתם מגיעים לעולם הצבא, הזירה שם זה פיקוד, חבר'ה. נורא נורא קל לשבת ביציע, לכתוב פוסטים ולהעביר ביקורת לכולם. בוא ניכנס פנימה. בואו ניכנס לתוך הזירה ותבינו שזה לא אזור סטרילי, זה לא שחור לבן. ואז הם מתחילים להבין את המציאות, הם מתחילים גם להתחכך.
אני חייב לומר שכחלק מהסערה הזו, התקשורתית הזאת שהייתה לאחרונה, הרבה אנשים הגיבו ואמרו, תשמע, בסופו של דבר, הצבא ארגון קשה, ארגון שלא מאפשר לאנשים יצירתיים להיות בתוכו ולהצליח, או לממש את הפוטנציאל שלהם, אם דיברנו על שפת מימוש הפוטנציאל, ושיש משהו מאוד מאובן בצהל, גם אפילו כשהוא רוצה מישהו, רוצה שמישהו יישאר, אז הוא אומר לו, בסדר, ניתן לך את התוכנית המאוד מאוד סדורה שלנו למענקים, לאלה שהם חריגים. כלומר, הרבה פעמים צהל לא מאפשר לאנשים מיוחדים לבוא ולפוח ולהתקדם, ונקרא לזה להישפט באופן מיוחד, אלא שופטים את כולם באותו אופן, עם אותם מענקים מסודרים, ואותה תוכנית לקידום העיר. כלומר, גם התוכנית לקידום העיר היא תוכנית מאוד מוזרה כזאת, וכל מי שהיה בצהל יום או יומיים, יודע שזה ארגון כזה די מבאס כשאתה נמצא בו, אבל כמו שגדעון שרב מהמלטק, שראיינתי אותו פה לפני כמה שבועות, אמר, אין לנו בצהל לא תלנדים ולא פיליפינים שיחליפו אותנו. בחקלאות, התלנדים החליפו אותנו, ובטיפול בזקנים, הפיליפיניות החליפו אותנו, אבל בצהל אין לנו צבא אחר. ואם אנחנו לא נתגייס, אם אנחנו לא נגיד להם כן, עכשיו אתה לא מתגייס לשלוש שנים. בוגר חמש אצבעות יקר, או בוגר מכינה יקר. אתה עכשיו מתגייס לשבע. למה? קבע ראשון, שנה וארבע, או שנה ושמונה, לא יודע כמה חותמים היום, וקבע שני, כן, זה שלוש שנים כנראה, שיבקשו ממך בשביל מפעים. כי כיום, מבחינה סוציולוגית, מבחינה של, אפשר אפילו להגיד, IQ, הישגיות, שכבת הממים יותר מוכשרת משכבת הממפיים. וזה משהו שהוא עצוב, זאת אומרת, זה משהו שגם גורם לחייל הפשוט, פחות לכבד את הממפי שלו, כי יכול להיות שיש לו, שהוא הרבה יותר חכם, הרבה יותר הישגי מהממפי, וגם הממים מבינים שאוקיי, הוא עם הדרגות על הכתפיים, אבל אני בסופו של דבר יותר מוכשר ממנו, הוא נתקע בצבא רק כי אין לו מה לחפש בחוץ.
אני אתחיל בנקודה הראשונה, אני ממש לא חושב שהצבא היא מערכת תקועה. אני חושב שלהפך, כשבא אליי איזשהו בוגר, הוא אומר לי, אמיר, תשמע, מערכת, וכל מיני סיפורים שאנחנו מכירים, אני אומר לו, אתה לא מספיק יצירתי, אתה לא מספיק מוצא דרכים ופתרונות, כדי למצוא את הדרך שלך בתוך המערכת, הבעיה אצלך, אלה שכל הזמן מאשימים את המערכת, הבעיה בסוף אצלם. זה בעיניי שלב ראשוני, ההפך, זה מערכת שהיא כל כך מאתגרת וגורמת לך להכיר כל כך הרבה צדדים חדשים שבך, שהיא כל כך עוזר לך לפתח גמישות מחשבתית, יצירתיות, דווקא כדי למצוא את הדרך בתוך מערכת יחסית
קשה. כלומר, דווקא אל מול האטימות של הצבא או היותו מערכת גדולה, זה מחייב אותך לעשות את
האקסטר מהר. לגמרי, לגמרי. זה היצירתיות, כאילו יצירתיות לא באה לידי ביטוי על דף חלק שנותנים לך מכחול. יצירתיות באה בסיטואציות מורכבות, בסיטואציות קשות, בתוך מערכות כאלה. ככה לומדים את זה. בסדר, והדבר השני, שאני חושב שזו שאלה הרבה יותר גדולה, של האם אנחנו רוצים כחברה, כמדינה, בעידן בו אנחנו נמצאים, שהחברה המוכשרים ביותר, שאפשר למדוד את זה על כל מיני פרמטרים שנבדוק, צריכים להמשיך בצבא לקצונה שנייה, שלישית והלאה, או שהם דווקא צריכים ללכת למקומות אחרים, שאולי שם החברה הישראלית יותר צריכה אותם.
אז אני אשתף אותך כאן בסיפור אישי, כשאני הייתי בצבא, שאלתי את מי, האם באמת שווה להישאר בקבע, או דווקא להשתחרר, ואולי באזרחות יש דברים יותר חשובים, יותר מהותיים לעשות. בסופו של דבר הגעתי למסקנה שיש משהו מאוד מיוחד בשירות קבע, במיוחד בשירות קבע קרבי. אם אתה מבצע את התפקיד שלך כמו שצריך, בסופו של דבר, אתה תמנע משפחות שקולות. אתה פשוט תביא לפחות משפחות שקולות. זאת אומרת, קצין עם IQ גבוה, עם יכולות גבוהות, שקרא, שלמד, שמילת הראש שלו בספרים, לא ימלא את השקי גופות בגופות. ויגרום לזה שפשוט יהיה יותר חיים באזור. לכן גם ללכת לרפואה זה מקום שהוא אמנם, אתה לא מחנך ברפואה, אבל אתה גורם לאנשים פשוט להיות בחיים, וזה משהו שהוא גדול. זאת אומרת, אנחנו יכולים כמה שאנחנו רוצים לומר, בסופו של דבר, צהל רק מאפשר את קיומנו, אבל זה בסופו של דבר החיים עצמם. זאת אומרת, אם לא יהיה לנו גנרלים ואלופי משנה ומגדים מבריקים, אנחנו לא נהיה פה.
חד וחלק, ואני שוב חוזר לנקודה, שנת 2020. כי האתוס הזה שאתה מדבר עליו, הוא קיים, הוא חזק, הוא מה שבנה את החברה הישראלית ב-72 שנים שאנחנו קיימים. אבל הצבא, זה לא הבסיס של הפירמידה. הבסיס של הפירמידה, מאיך שאני רואה את זה, זה מי מגדל את האנשים בעם הזה. ומה עם עולם החינוך? אני בכוונה חוזר כל הזמן לחינוך. האם האתוס שלנו הוא שהטובים הולכים לחינוך? האם האתוס שלנו הוא שהטובים הולכים למנהיגות? לא בהכרח בתוך המערכת הביטחונית. דווקא בתוך מערכות אחרות, מערכות ציבוריות, מערכות חינוכיות, מערכות חברתיות, שיבנו לך בוא נגיד פריסה הרבה יותר רחבה, של חבר'ה שבגיל 18-19 יגיעו הרבה יותר מוכנים לשירות הזה.
כן, האמת היא שזה מתקשר קצת לאבא שלך, שהוא אומר שלא, אי אפשר לקחת מישהו שהיה רגיל לסחוב איזשהו תיק ילקוט קטן עם, ב-י"ב, במקרה הטוב עם איזה חצי מחברת, ופתאום להביא אותו ל-15, 30, 40 קילו, תוך שנה, זאת אומרת, זה פשוט לא עובד, זה גורם פציעות, ולכן גם אנחנו רואים כל כך הרבה חבר'ה בסערות נפצעים, כי אפילו שהם עושים כאילו כושר קרבי שנה לפני, וזה קצת משקלים, אבל כושר לא יכול להתחיל בגיל 18. זאת אומרת, אני זוכר את עצמי בגיל 16-17, בלי שום יכולות, פתאום בגיל 18, קצת התאמנתי בכושר קרבי, הייתי מקום ראשון בבית ספר, באיזה ריצה, וכאילו מכלום, מכמה חודשי אימון, אחר כך בבעד אחד, מקום שני בגדוד שלי, ורק אתיופי שהיה באמת ספורטאי מקצועי, עקף אותי בהרבה, וכל מתקליסט שעקפתי אמרתי, איפה הוא השריונר, תכירו לו עובר, אבל זה בא בעקבות באמת הרבה שנים שהתמדתי, גם בקורסים שהיה בפחות כושר, התמדתי לרוץ לבד, כי הבנתי שתוכנית של הכושר קרבי, או התוכנית של החינוך הגופני בצהל, היא הרבה פעמים מכוונת מאוד נמוך, לסרגל מאוד נמוך, ואם אתה לא רץ לחשבון זמן השינה, זה פשוט לא עובד.
ברור, והפיזיולוגיה היא פשוטה. ככל שהבסיס שלך רחב יותר, אתה יכול להגיע גבוה יותר, וכשמשקיעים נקרא לזה ילד, ילדה, בגיל צעיר, בהיבט הגופני פיזיולוגי, היכולות שלו יוכלו להגיע הרבה יותר רחוק.
אחד הפערים שאני מזהה בתור מורה בתיכון, בתחום של כושר גופני, ואחד הדברים שגם גרם לי בכלל לא להיות בכושר גופני לאורך ימי התיכון, אנחנו חיים במדינה מאוד חמה. לרוב בני נוער, גם בלי רשת חברתית וגם עם רשת חברתית, מאוד רגישים למראה שלהם ולכמה הם מזיעים ואיך הם יהיו אחר כך בכיתה, וכולנו מכירים את התמונות האלה שאנחנו נמצאים בכיתה בדיוק אחרי ספורט, המורה יודע שהוא לא יכול ללמד, התלמידים יודעים שהם לא יכולים ללמוד כי הם מלאים בזיעה וחולצות רטובות, במיוחד עם הלחות של אזור המרכז בתחילת ובסוף השנה, ואין את המתקנים המתאימים בשביל לבוא ולעשות את האימוני כושר או את האימוני חינוך גופני הנכונים, וגם אם היו מתקנים, זאת אומרת, גם אם היו מקלחות, אנחנו יודעים במצב של מערכת החינוך די היום, איזה בעיות משמעת של צילומים, של עירום, של כל הדברים האלה, שמספיק שתמונה אחת צפה, ונסגרות כל המקלחות בכל מערכת החינוך בארץ, זאת אומרת, נראה שיש כאן משהו בלתי פתיר, ובכל זאת אתה מספר שאתה באיזושהי ועדה עכשיו, שגל ענתקים על מנת לקדם את הנושא הזה.
כן, שר החינוך יואב גלנט הקים ועדה לפני חודשיים, שהתחילה לרוץ, יש שם ארבעה אנשים, יש לי את הזכות להיות אחד מהרביעה הזאת, כמי שמייצג את ארגון חמש אצבעות, וגלנט מבין שאחת הבעיות הכי גדולות שלנו, זה באמת הנושא הבריאותי, גם בצד הגופני וגם בצד הנפשי. ספורט, חינוך גופני, זה אולי הדרך הכי טובה לענות על באמת פערים האלה. והשלב ראשוני זה ליצור תודעה. אין תודעה מספיק עמוקה לסיפור הזה, של חינוך גופני של המשמעות שלו. ועכשיו באמת נכנסים פה לאיזשהו שלב ראשוני קמפיין, שייצור תודעה הרבה יותר רחבה, של מעמד המורה לחינוך גופני, של איך שמנהלים מתייחסים למקצוע החינוך הגופני בתוך בתי הספר, ולאט לאט זה יחלחל, אני מאמין שזה גם יגיע לתוך המכינות הקדם צבאיות, ובטוח לתוך הצבא, אבל, ופה תמיד נכנס האבל, האם יש לנו את הסבלנות לתת לתהליכים האלה זמן? אני לא יודע אם להגיד לך שאני אופטימי לגבי זה.
אני מזהה פה שתי בעיות. בעיה אחת זה בעיה של המתקנים שאותה כבר ציינתי בשאלה. אבל בעיה שנייה זה בעיה שהרבה פעמים אני מרגיש אותה שהיא בשיח החינוכי, הרבה פעמים אנחנו אומרים זה תהליך, אז אתה קורא לזה חוסר סבלנות. בסדר, אני מתחבר למקום הזה של צריך סבלנות וצריך התמדה וצריך תהליכים ארוכי טווח. אבל הרבה פעמים המילה תהליך נועדה להיות טיח.
כן, יש בה משהו בינוני.
טיח שמחסה בורות עמוקים. זאת אומרת, למה לא, אני אספר סתם סיפור מאחת המכינות שלימדתי בהם שנה שעברה. לאורך כל השנה אני מביא להם תמיד טקסטים לקראת כל שיעור, אין דבר כזה שיעור שהם לא מתבקשים לעשות משהו לקראתו, איזושהי עבודה, וסוף שנה אמרתי להם, חברים, מי שקורא את החומר, בסוף שנה מה שאמרתי להם זה, אם מעל חצי מהקבוצה תקרא את החומר, אני קונה לכולכם, החומוס של טחינה, זה חומוס ככה מאוד שווה שיש גם בירושלים וגם בסדרות, ובאמת לראשונה באותה שנה, כל החניכים קראו את החומר לקריאה, שני עמודים, לא משהו גרנדיוזי מדי, דברים שאני זוכר שאני עשיתי בתור חניך בשנת 2005, קראתי ספרים שלמים לפעמים לקראת איזושהי הרצאה בעין פרט, ולצערי המפעל הזה איבד חלק מהאתוס הזה שלו, של הלימודים, או חלק מהרצינות, או חלק מהדרישה, אולי גם בגלל הרשתות החברתיות. ובאמת, בסוף שנה הם קראו כולם את החומר, ואמרתי להם, תראו כמה זה עצוב. אתם כל השנה אומרים, כן, אנחנו לומדים כי בא לנו, אנחנו לומדים כי אנחנו רוצים, אנחנו לומדים כי אנחנו רוצים לדעת, אנחנו לומדים מאלף ואחת סיבות חצי פלצניות או לגמרי. וסוף שנה מתמריצים אתכם בקצת חומוס, ופתאום כולכם קוראים. פתאום בתמריץ חיובי אחד גורם לכולכם לבצע את הנדרש מכם.
זה ללא ספק בעיה שאנחנו נתקלים בה בכל מקום. אבל, אני לא יכול לבוא לילדים בטענות. הילדים הם תוצר של המערכת, של מי שבעצם מוביל אותם, מפקד עליהם, תקרא לזה באיזה שם שאתה רוצה. ואני אתן לך סיפור מעניין שמוביל אותי בהרבה תהליכים. יפן, 1986, מונדיאל. לא רק שהיפנים לא עולים במונדיאל, למונדיאל הזה, היפנים בתחתית של הכדורגל העולמי. היפנים כמו היפנים בונים תוכנית. איפה אנחנו רוצים להיות בעוד X זמן? כמה זמן אתה חושב שהם נתנו לתוכנית?
20 שנים.
אז 100 שנה. איפה אנחנו בשנת 2086? זו התוכנית היפנית, הם רצו להיות הקבוצה, הנבחרת כדורגל הכי טובה בעולם בשנת 2086. עבדו לפי תוכנית. עכשיו דיברת על שיש משהו בתהליך שהוא בינוני, אנחנו צריכים לתקף תהליכים. יש תהליך...
מדדים.
מדדים. אנחנו צריכים לוודא אחרי 3 שנים שאנחנו בכיוון, אחרי 10. אני לא מדבר איתך על מדינת ישראל שאנחנו לא נותנים לתהליך חודש. אם יום אחד המאמן לא עושה את העבודה, בוא כבר נפטר אותו. כדי ליצור תהליך צריך זמן. היה עכשיו מונדיאל שנת 2018. אני לא יודעת כמה אתה בקיא. היפנים הגיעו לשמינית גמר נגד נבחרת מאוד מאוד טובה, בלגיה. שמינית גמר מונדיאל מכובד. הם הובילו במחצית 2-0. המשחק נגמר 3-2, הבלגים גול דקה 94.
כן, המשחק לפנתיאון.
מדהים. רעיון עם המאמן היפני. בוא ניכנס רגע לראש הישראלי. אני כבר רואה את יציע העיתונות, חדשות הספורט, קוטלים אותו. הובלנו 2-0 במחצית. למה לא? צריך לפטר את המאמן, כל הנבחרת הביתה. מה אומר המאמן היפני ברעיון? אנחנו בדרך הנכונה. הפסדנו אמנם, אבל הגענו לשמינית גמר כשבשנת 1986 הצבנו יעד ל-2086 להיות ראשונים בעולם.
בפור של הרבה שנים.
שתבין כמה הוא נאמן לתהליך, והוא רואה מגמה חיובית. אנחנו צריכים לזהות מגמות. אני מאמין בתהליכים ארוכי טווח, שאם ניתן להם זמן, אם גם נשים אנשים עם מיומנויות, אנשים מוכשרים לתוך התהליכים האלה, יקרו פה דברים.
ואיזה מדדי ביניים אתה מציב? אתה עכשיו יושב בוועדה שהקים גלנט, ואיזה מדדים, אם אתה היית צריך לכתוב את ההמלצות של הוועדה, איזה מדדי ביניים היית שם לעוד 5 שנים, לעוד 3, 4, 10 שנים?
הייתי מחלק את המדדים לנקרא לזה 3 צירים. ציר תרבותי, ציר גופני, ציר נפשי. תרבותי זה למדוד דברים תרבותיים, כמו הגעה בזמנים, עמידה במילה שלי, ביצוע מטלות מסוימות, שאתה יכול דרך הספורט, דרך החינוך הגופני, לראות השפעה תרבותית על ההרגלים היומיומיים של הבן אדם. גם זה משהו שאפשר למדוד, אנחנו מודדים את זה בכל מיני גופים שאנחנו עובדים איתם. הדבר השני זה בריאותי גופני. מדדים גופניים, האם הילדים בפחות השמנה, יותר בריאים גופנית, אפשר למדוד את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד פשוטה. משהו שאנחנו אם ניכנס אליו פה...
כן, משהו שהוא גם לא פוליטיקלי קורקט. זאת אומרת, המורה לספורט יעמיד את התלמידים על משקל, אז יבואו ארגוני האנשים או ארגוני הגברים, או אני לא יודע מה, ויגידו, אתם מודדים פה אנורקסיה, אתם מודדים את הילדים על המשקל, גם ככה הם מרגישים כן. במשקל, ויש פה ילדים שיש להם בעיה מולדת, וכל מיני דברים
כאלה. זה נורא יפה, אבל הפוסטים הפופוליסטיים, והשוויון וכל הסיסמאות, בסופו של דבר זה עולה הרבה מאוד כסף למדינה. שיש לך ילדים לא בריאים, בסדר, מי שבסוף משלם על זה כסף זה המדינה, כי הילדים האלה עומדים בתור לקופות חולים. גרמניה מבינה שההשקעה של יורו אחד בתרבות ספורט, יחסוך למדינה 6 יורו על פשע, על סמים, על עוני, על בסוף ילדים, שאתה מבין.
בעקבות ההזנה לפודקאסט שלכם, של 5 אצבעות, אני התחלתי לראות את הסדרה הריקוד האחרון של מייקל ג'ורדן, ואחד הדברים שהכי אהבתי בסדרה, הייתה שג'ורדן מספר על החינוך שהוא קיבל בבית. גם לתחרותיות בינו לבין אחיו הבכור.
מדהים, פרק 2.
אבל גם, אחד הדברים שההורים אמרו לכל הילדים, והם לא בדיוק היו משפחה עשירה, הייתה שכל אחד מהם, חייב להירשם לקבוצת ספורט תחרותי. זאת אומרת, לא מעניין אותם אם הם בוחרים שחמט, אני צוחק, אבל העיקר ספורט תחרותי משהו מדיד ולהיות חלק מקבוצה. הרגשתי אצלכם בארגון שיש לכם גם את הקטע הזה של להיות קבוצה, לא בתור איזשהו קטע קולקטיביסטי כזה, אלא יותר בקטע של לתת לילדים עליהם משמעות, זאת אומרת, קבוצה שמזדהים איתה, קבוצה שגם נותנת להם פידבק, אבל גם זה איזשהו חלק מהחינוך שלהם, הקטע של להיות גם בקבוצה וגם בקבוצה הישגית.
לגמרי, ואני חושב, לפודקאסט שלך קוראים על המשמעות, שזה שם מדהים, ואני חושב שאנחנו יכולים לעשות לזה פרק שלם רק על מהי משמעות, אבל אני חושב שמשמעות זה תוצר של 2 דברים. ערך ברמה האינדיבידואלית, כולנו כבני אדם מחפשים איזשהו ערך, והדבר השני שבלעדיו לא תהיה לך משמעות במיטבה, זה שייכות למשהו שהוא גדול ממך. ולילדים היום קשה לראות שייכות במשהו גדול כמו מדינה, כמו דת, כמו איזה משהו שהרבה פעמים, פעם היה נשמע איזה אתוס. השייכות שלהם היום זה לקבוצה קטנה. אז אנחנו מדברים המון היום על השייכות לקבוצה, על להיות חלק, וזה שוב, זה משפיע על הסיפור הזה של המשמעות בחיים שלהם.
כן, הרב חיים נבון בספרו מקים שורשים שמדבר על הפוסט-מודרניזם ומנסה להתמודד איתו, בעצם מספר על באמת בעיית המשמעות ובעיית השייכות שיש להרבה מאוד אנשים בחברה המערבית, והוא מספר שאחת ההתמודדויות היפות שהוא רואה בחברה זה דווקא עם קבוצות ספורט, שבהם הם גם נותנות משמעות למי שאוהד אותם, אבל דווקא האוהד השרוף הוא לא אוהד שמסתכל על המגרש ויודע בדיוק...
מבחינתו זה דת. באנגליה כדורגל זה דת.
זהו, אבל האוהד המושבע, נגיד כמו השואל במכבי תל אביב, וזה, אתה תמיד רואה אותו מהגב, זאת אומרת, אתה רואה, הוא מעודד את...
הוא לא רואה את המשחק.
הוא לא רואה את המשחק.
הוא בא לנהל את הקהל,
הוא בא לנהל את הקהל, זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא חלק משהו גדול ממנו. גם קרובת משפחה שלי, שגדלה באוסטרליה, אמרה לי שאצלנו, הדת שלנו הייתה סנט קילדה, זה קבוצת כדורגל, אוזי רולס פוטבול, זה ממש היה הדת שלנו באוסטרליה, זה היה, היה את התקסים, ואת הלבוש, והיה את כל הדברים שמאפיינים דת, גם קבוצת השתייכות, ואם ניצחנו, אז אתה ראית את כל הרובע הזה של מלבון, שמח באותו יום, ואם הפסדנו, אז עצובים ממש כמו בשלושת השבועות.
לגמרי, וזה מתחבר, היום בבוקר באמת היה לנו מפגש בפרלמנט, ימי שלישי, זה הפרלמנט שלנו של הצוות מאמנים, אנחנו עושים עכשיו תהליך מחקר מעניין על היסטוריית תנועות הנוער בעולם ובישראל, יש 5 פרקים גם שנקראים השריקה של התנועה, מאוד מעניין, אני ממליץ לראות את זה דרך אגב, אבל...
איפה זה נמצא?
זה אתה יכול לראות ביוטיוב, זה של ערוץ כאן 11, יש את זה ב-VOD, ביוטיוב, מאוד מעניין, 5 פרקים שמראים את ההיסטוריה של תנועות הנוער בישראל, לקחנו את זה כתהליך מחקר שאחד המאמנים אצלנו מוביל, והיה לנו דיון מאוד מעניין היום בבוקר. כשאתה מביא בן אדם לרעיון עבודה, אם הוא אומר לך, אני גדלתי בתנועת נוער, הייתי רשגד, מדריך, לא משנה מה, או גדלתי במסגרת ספורטיבית, מה היה עושה לך רושם טוב יותר? וזו שאלה מאוד מעניינת.
אצלי מסגרת ספורטיבית.
כן?
כן, כי בתנועת נוער, אומנם זה דבר עם אתוס ושכאילו נחשב, אבל יכול להיות שהוא היה מאלה שישנו בזולה והתחילו עם הבנות, לא משהו...
אז התשובה שלנו הייתה, תנועת נוער ספורטיבית. השילוב המנצח, דרך
האמצע. כמה נוח.
כן, אבל משהו שמשלב, כי יש באמת בספורט צדדים שמאוד מתקשרים לחיים, ניצחון, הפסד, מראה ששם לך על סיטואציות, ותנועת נוער זה אחריות, העצמאות, החיבור למשהו ערכי, זה מאוד מעניין שקצת חסר את זה דרך אגב הספורט.
אז ככה, נתנו הרבה מלצות תרבות לאורך הפרק, והייתי שמח לשמוע בך, יש לך עוד איזה משהו להמליץ עליו, משהו לקרוא, לשמוע איזשהו סרט, איזה משהו מומלץ שאתה חושב שיכול ככה לתת השראה לחיים של אנשים.
כמה דברים. אחד זה הספר שנקרא גריט, הוא ממש חלק מהתורה שלנו בארגון 5 אצבעות של אנג'לה דקוורט, חוקרת אמריקאית.
תורגם?
תורגם כמובן, כן, ספר מדהים. חקרה במשך 25 שנה פסיכולוגית אמריקאית. מה הסוד כביכול לאנשים שמגיעים לגדולה? והיא לקחה הרבה מאוד תחומים, ובסוף דיברה שם על שתי תכונות. תשוקה, והתמדה לאורך זמן עם התשוקה שלך. לא משנה מה אתה עושה, אפרופו הסיפור האחרון שלך. ספר מדהים, שמספר על איך עושים את זה.
ג'ורדן פיטרסון, אני חייב להוסיף, מדבר על שני דברים, זאת אומרת, מהמחקרים שנעשו על באמת אצלך בחיים, את התשוקה ואת ההתמדה, הוא מכניס את שתיהן לתוך איזה מסגרת שנקראת נחישות, והדבר השני, מה לעשות, הוא באחוזים גבוהים מולד, ולא ניתן לשנות אותו, זה IQ, על זה עשינו פרק עם דוקטור יוזביץ', ואני חייב לומר שגם מי שלא נולד עם IQ כל כך גבוה, עדיין אם הוא יתמיד והוא יפרוץ בחזית צרה, הוא יוכל להגיע למקומות מאוד משמעותיים, לאו דווקא הוא יגיע להיות מנכ״ל אפל, או לאו דווקא הוא יגיע להיות ראש ממשלה, אבל הוא יגיע להשפעה מאוד יפה וטובה על החיים של אנשים אחרים. בסופו של דבר, באמונה שלי, מי ששופט אותנו בסופו של דבר, אם הגענו לפוטנציאל, זה אלוהים שבשמיים, ואנחנו לא צריכים לשפוט אנשים אחרים בלאן הם הגיעו, מנכ״ל אפל, והוא תואר שלישי בהצטיינות, והוא לא יודע מה. אלא באמת כל אחד צריך לשאוף הכי גבוה שיכול. אני נותן את הנקודה הזאת על ה-IQ כדי שנבין שיש מגבלות מצד אחד, אבל מצד שני יש חובה ואחריות על מי שנולד עם יכולות גבוהות, לבוא ולהשקיע ולהשפיע יותר מאשר אנשים אחרים.
כן, אנחנו מדברים הרבה ב5 אצבעות על ה-EQ וה-AQ. AQ שזה בעצם מנת החוסן, מאוד מאוד רלוונטית בעידן שבה אנחנו נמצאים, היכולת שלך להתמודד עם דברים. אני חושב שדרך אגב היום בחברות מאוד מתקדמות, מחפשים אנשים כאלה, אפילו על בפער על ה-IQ כביכול, אנשים שיכולים להתמודד עם המציאות, לעבור קשיים, כישלונות. הדבר השני זה ה-IQ, היכולת הרגשית, הצד החברתי שבך, לזהות סיטואציות, מאוד מאוד מהותי. ובהמשך להמלצות, יש עוד סדרה בנטפליקס מדהימה, שקוראים לה הום גיים, משחק ביתי, שזה בעצם מראה פרקים על כל מיני תרבויות ספורט ייחודיות ברחבי העולם, שאתה רואה שם מה זה תרבות, מה זה...
הביאו שם את דורטמונד.
לא, כל מיני דברים דווקא לא מוכרים. לדוגמה בפירנצה, שהם מחלקים את הרובעים שלהם לקבוצות, שיש ביניהם איזושהי תחרות, מסורת שנתית, שכל הקהילה מתחברת, וזה מראה לך מה הכוח של ספורט, איך ספורט יכול לחבר קהילות, כמו שמנדלה אמר, לשנות את העולם.
כן, באמת, בנימה זו, אני חושב שהרבה מאיתנו לא מכירים בכלל את הקבוצות ספורט שמסביבם, את הקבוצות ספורט הקהילתיות, ואחד מהדברים שהכי מפריעים לי בחברה הישראלית, זה דווקא הרשויות המקומיות החלשות שיש פה. זאת אומרת, יש כמה רשויות מקומיות שעומדות על הרגליים, שיש להם עצמאות תקציבית, אבל שאר הרשויות המקומיות נשלטות ממשרד הפנים אשר בירושלים, ונשלט על ידי השר התורן שאוהב את המשרד הזה, והדבר הזה גורם לזה שיהיה לנו גם פחות הזדהות עם המקום שבו אנחנו נמצאים גדלים, גם פחות קבוצות ספורט, שזה אחד הדברים בעיניי הכי משמעותיים שרשות מקומית יכולה לעשות, לבוא לעשות טורניר בתי הכנסת, טורניר השכונות, טורניר של חודש כזה ואחר, טורניר האביב וריצת הכך וכך, וזה דברים שיכולים גם לבנות הרבה מאוד משמעות בחיים של אנשים, החיבור למקום שבו הם גדלים ושבו הם נמצאים, וגם כמובן, התייחסות לגוף משפיעה מאוד על הנפש, גם בתקופת הקורונה אנחנו רואים את זה, מי שדואג לצאת לריצות קבועות, גם בתקופת הקורונה דואג לשמור על איזושהי שגרת אימונים קפדנית, עם משמעת עצמית, בסוף מרגיש יותר טוב, בסוף, שוב, גם סבא שלי בן 90 פלוס, הולך כל יום להליכה בשביל לצאת קצת מהבית, אפילו שהקורונה היא מסוכנת והכל, אבל בסוף יש דברים מסוכנים קצת אולי יותר, כמו דיכאון ודברים אחרים. תודה רבה, אמיר.
תודה רבה, וכיף להיות פה.
שלום לכולם. אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו. אז קודם כל, אני יונתן, ואני אחד מעשרות המתנדבים ששותפים להפקה של הפודקאסט הזה. ואני שמח לבשר לכם שבחודש האחרון הגענו כבר למעל 100,000 האזנות. וההצלחה הזאת הגיעה בזכות השיתופים שלכם, ובזכות העבודה הקשה של כל הצוות שלנו, וכמובן, תמיר דורטל. אז אמנם הפודקאסט נעזר במתנדבים בהפקה שלו, אבל יש בכל זאת כל מיני עלויות, כשהעלויות מגיעות לבערך 400 שקל בכל פרק. זה כולל את העלויות של ההפקה, הקלטה, אחסון ופרסום. יש עוד הוצאה משמעותית אחת שאני בטוח שכולכם שמתם לב אליה, וזה איכות האודיו. איכות האודיו הזאת באה בזכות רכישה של ציוד הקלטה מקצועי וקבוע, שבאמצעותו תמיר מקליט כל פרק פודקאסט באיכות שלא הייתה בהתחלה. אני בטוח שכולכם הרגשתם את ההבדל בין הפרקים הראשונים לבין הפרקים היום. אז כדי שנוכל להמשיך את הפודקאסט, אנחנו צריכים את עזרתכם כדי לחשות את העלויות האלה. חוץ ממה שהזכרנו, תדעו שתמיר משקיע בכל פרק בערך 10 שעות של הכנה ועוד 5 שעות של עבודה והפקה. אנחנו מתנדבים כמובן גם כן משקיעים זמן על כל פרק עבור העריכה ובקרת האיכות של כל פרק. כדי שתוכלו לעזור לנו, יצרנו תוכנית מנויים עם צ'ופרים. אם תעשו מנוי של 10 שקלים לחודש, אנחנו נשלח לכם כל פרק שבועיים לפני כולם. אם תעשו מנוי של 20 שקלים, אתם תקבלו הזמנה לאירועים מיוחדים שאנחנו נעשה עבור מנויי הפודקאסט. ואם תמיד רציתם ספר של ספריית שלם, שיבולת, סלע מאיר, אז כדי שתבחרו במנוי של 30 שקלים, כי אז אתם תקבלו ספר כזה כצ'ופר, כמובן הספר יהיה לבחירתכם. אם תבחרו במנוי של 50 שקלים בחודש, אנחנו ניתן לכם להזמין פרק עם נושא שתבחרו ועם מרואיין שתבחרו. תדעו שיש לנו עוד הרבה פרקים מעניינים בפתח, ביניהם יש לנו פרקים עם דוקטור יורם חזוני על הספר החדש שלו, אופיר העברי על ההבדל בין שמרנות לליברליזם, עם שמואל תמיר על משפט קסטנר, ועוד הרבה פרקים מעניינים. אז בקיצור, אתם כבר מאזינים לפודקאסט, אתם כנראה אוהבים אותו. אז בואו, שתפו אותו עם חברים שלכם קודם כל, ואחר כך קשו לאתר שלנו ותעשו מנוי כדי לתמוך בהמשך העשייה שלנו. את הקישור לתוכנית המנויים תוכלו למצוא בתיאור הפרק, או שתשלחו הודעה לתמיר דורטל בפייסבוק, בדף של הפודקאסט, או בטלגרם בקבוצה שלנו. לסיום אנחנו רוצים להודות לכם על זה שאתם מאזינים לנו, ונמשיך להיפגש בפרקים הבאים.